לילה טוב ושלום רב באולפן, שמעון קליין. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אומר שהוא מודאג מהמצב בישראל בעקבות הסערה הפוליטית בנוגע לרפורמה המשפטית ומעגל האלימות האחרון עם הפלסטינים ביהודה ושומרון כלשונו. הדברים נאמרו במהלך אירוע התרמה שבו מתחו הנוכחים ביקורת חריפה על השינויים הצפויים במערכת המשפט והמינויים של השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר בממשלה. למרות זאת, ביידן הדגיש כי מדינת ישראל היא בעלת הברית החשובה ביותר במזרח התיכון, ולדבריו הקשר בין המדינות בלתי ניתן לשבירה. בדיון מיוחד שהתקיים היום במשרד ראש הממשלה, תקפו השרים איתמר בן גביר ויריב לוין את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בעקבות האפליה הקורית בביצוע מעצרים כלפי מפגינים. במהלך הדיון המיוחד עלתה סוגיית המעצרים כאשר השרים לוין ובן גביר תקפו את היועמ"שית על גלגול האחריות לידי המשטרה ואמרו, תפסיקו להפיל אחריות על המשטרה, אתם קובעים. בהתנתקות זו הייתה המדיניות שלכם והנחיה שלכם. השר בן גביר הוסיף ואמר, היועצת יודעת מצוין שמדובר כאן על פעילות לא חוקית ולא מידתית. השר לוין שב ותקף, אין דין ואין דיין, איש הישר בעיניו יעשה. אישה בשנות ה-30 לחייה במצב קשה לאחר שהוגשה על ידי נחש ביישוב איתמר בשומרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. ידיעה שמסר כתבנו בנצי לייזרוביץ'. משפט נתניהו בתיק 4,000 שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים מדנים בתיקיו הפליליים של ראש הממשלה פרסמו הערב את תמצית השיחה שקיימו עם התביעה על סעיף השוחד בתיק. בהודעה שפורסמה הערב נכתב כי על רקע קשיים בביסוס עבירת השוחד בכתב האישום, הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה בעבירת השוחד, ידיעה שמסר כתבנו לענייני משפט, ישראל רובין. עדכונים מותחנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. מזג האוויר מחר נוח עם טמפרטורות רגילות לעונה, ובשבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
המאזינים, אנחנו בשעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם החבר המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. אדם שמקפיד שלא לאכול דגים וחלב, הוא בטעות הזמין פיצה עם טונה. האם מותר לו לאכול? יש בזה נידון בפוסקים. למעשה, לבני ספרד צריך להחמיר ולא לאכול את זה, מכיוון שיש פה חשש סכנה. אברך שלומד במשך הזמן, היום גמרא ופוסקים, האם הוא חייב ללמוד גם תנ"ך? לא מוכרח ללמוד גם תנ"ך, כי בתוך הגמרא יש פסוקי תנ"ך, וזה נקרא משליש לימודו. האם זה נכון שצריך לברך ברכת שהכל על סיגריה אלקטרונית בטעמים? לא, כיוון שאין בזה ממש ממשות, אבל לגבי צומות אסור לעשן את הסיגריה הזאת. סיגריה אלקטרונית עם טעמים בצומות אסור לעשן, מצד שני אי אפשר לברך על זה שהכל, כי אין בזה ממש ממשות. אדם שמזקוק למשקפי חמצן, האם מותר להשתמש במחולל חמצן ואיך, או בלון חמצן, אם מותר לפתוח ולסגור, מותר לפתוח ולסגור בלון חמצן. מחולל חמצן, אם זה כבר דלוק, אין לנו בעיה, אבל אם זה לא דלוק, אז אם צריכים, אז להדליק בשינוי. ואם זה הכרחי, אז אפילו בלי שינוי מותר. איגלו גדול הנקרא שלוק, שמחולק לשניים, אם מותר לשבור לשתיים בשבת, מותר לחתכן על שבור לשתיים בשבת. זה נקרא, אין קורע באוכלים ואין מתקן מנה באוכלים. ואפילו מחתכן באוכלים, כמו שמובא בסימן של חב בית סיף דלת, ולכן הדבר הזה מותר. זה לא נקרא שאני קורא את השלוק, זה נקרא שאני קורא את האוכל. השלוק הוא עטיפה מאוד דקה, שהוא שומר לאוכל, הוא נקרא אוכל, ובאוכל אין תיקון מנה באוכלים. חלות המונחות בנפרד, בתבנית לפני האפייה, ואחר כך מתחברות באפייה. הן ראויות ללחם משנה, ראויות ללחם משנה, צריך להקפיד כמובן להפריד אותם, מפרידים אותם, ואז אפשר לבצוע עליהם בלחם משנה, אף על פי שיוצא שכביכול רואים שהם לא שלמות בצד של הדיבוק שלהם, אף על פי כן זה נחשב מעלת שלם ואפשר לבצוע עליהם, רק שהרמה כותב בסימן קוף סמך יציב ג' שלא יבצע במקום שהייתה דבוקה בחברתה ששם נראית כפרוסה. אלא יבצע ממקום השלם. זאת אומרת, זה נקרא שלם, ורק לבצוע, זאת אומרת, הפציעה שחותכים, לחתוך מהמקום, לא מהמקום הדבוק, כדי שזה ייראה שלם. זה מה שבא ברמה בקוף סמכי ציף ג'. כמובן, שאם באנו להפריד ביניהם, ולא הפרדנו במקום החיבור, אלא יותר מקום החיבור, אז כבר איבד מעלת שלם. אבל עד כמה שהפרד מקום החיבור, אפילו שזה לא נראה שלם, זה נקרא שלם, זה לחם משנה, רק לפצוע במקום השני. האם אפשר לחמם דג בנייר כסף ובתוך שקית על גבי סיר על האש? משתדלים שהנייר והשקית יהיו פתוחים מלמעלה. האם יש בעיה של התמנה והאם יש בעיה של דג ובשר? יש בעיה של התמנה, כי זה ששמים דג בנייר כסף ולא בתבנית כסף ובתוך שקית, ודאי שרוצים שהוא יתחמם מכל הצדדים ולא רק מלמטה. ולכן זה נקרא התמנה. לבני ספרד ודאי אסור, גם לבני אשכנז, אם הכל מוטמן, רק פותחים מלמעלה את השקית, זה גם נקרא התמנה. אם חלק מהדג יהיה גלוי, אז לבני אשכנז נוכל להקל מדין התמנה במקצת, כמובן בסימן ראשון נגיד לסוף סעיף א' ברמה. לגבי הנושא של דג ובשר, בדג ובשר, אם באמת אין מעבר של זהה בין הדברים, אלא רק מעבר של חום, אין בעיה, אבל אם יש מעבר של זהה, כגון ששאים את זה כנגד החור של הסיר שיוצא משם הזהה, אז צריך להקפיד בדבר הזה שלא לעשות ככה. קודם תפילת שחרית, האם מותר לקרוא עיתון, כמובן חרדי, או לשמוע חדשות ברדיו, כאשר הוא יודע שזה לא יגרום לו לדלק תאים התפילה. מבאר בסימן פיתי ציף ג' שעשו לאדם מתעסק בענייניו קודם התפילה, ולכן לא לקרוא עיתון ולא לקרוא, לא לשמוע חדשות. לפעמים בן אדם יש לו משהו שמאוד מטריד אותו והוא רוצה לשמוע דקה או שתיים חדשות כדי להיות רגוע ושלב בתפילה, אז אפשר להקל, כי זה לא משהו שהוא נמשך, אבל לא עיתון, ודאי שלא. וגם חדשות רק באופנים מסוימים שהוא רוצה להיות מעודכן באיזה משהו שמטריד אותו. האם מותר להשלים אמירת פסוק כאשר התחילו לומר קדיש? באופן שהוא יענה אמן מתי שצריך והמשיך הלאה הציום הפסוק. לכתחילה עדיף שלא, כי צריכים להיות קשובים בקדיש גם במה שהשליח ציבור אומר, אבל אם יש הכרח או משהו אפשר להקל, כי סוף סוף בענייה הוא עונה בצורה מושלמת. אני אוהב מאוד את דרך הקפח, ישנם פוסקים שאומרים שעדיף שלא לברך על ברכת הריח, האם גם כבודו מורה כך, ועדיף שעברך על ציפורן או הדסים, שהם לכל הדעות מותרים בברכה, או עדיף שברך בכל זאת על הקפה ונתן לך טוב הפירות, משום עונג שבת. אם אתה מרים את הקפה בשביל להריח בו, לכתחילה אפשר לברך, והערכנו בזה בהליכות מעונג בסימן רשת תוו. כל הבעיה שאתה מרים את הקפה לא בשביל להריח בו, אם אתה מרים בשביל להריח בו ואתה נהנה מהריח, אתה יכול לברך על זה ונתן לך טוב הפירות, כפי שכתבו האחרונים, הביא אותם משלב הרב הקפחים בסימן רשת זין סיף ב'. השבוע יוצא שברכת הנבל מתחילה בראשון בערב ומסתיימת בראשון בערב שלאחר מכן. רציתי לדעת האם כדאי לברך בתחילת השבוע ולהרוויח זריזים, וגם שיש חשש שישכח את מוצאי השבת, או להמתין למוצאי השבת. אם יש חשש שהוא ישכח, אז פשוט שיברך מיד שהוא יכול. אם אין חשש שהוא ישכח, אז פה יש מחלוקת בפוסקים. יש אומרים שעדיף לברך מיד, ולהרוויח זריזים אף פי שמוצאי השבת זה עדיף, ושאומרים שלא, לחכות למוצאי השבת. אם זה היה חורף, לא היינו אומרים לחכות למוצאי השבת. או אם מוצאי השבת זה היה לילה האחרון, גם לא היינו אומרים לחכות. אבל כיוון שזה קיץ, וזה גם לא הלילה האחרון מוצאי השבת, אלא מיום ראשון, אז מי שרוצה יכול להמתין למוצאי השבת. האם מותר לחתוך עם סכין את העטיפה שבראש הבקבוק יין, קודם שפותחים את הפקק של השם, או שיש לעשות זאת קודם בשבת? לכתחילה אפשר לפתוח את זה בשבת, כפי שמביא המשנה ברורה בסימן שין יודע לציף קטן חפה בשם התוספתא, שעור של פי החבית מותר לקורא, כי זה נקרא שאתה עושה כדי להגיע לאוכל. ולכן גם כן הכיסוי שיש על המטרנה, או כל מיני הפקות חלב למיניהם, או על הסלטים וכדומה, מותר לקרוא את זה בשבת. האם שמנגבים ידיים בשבת בכל מיני מקומות ששמים טישו חתוך, האם צריך לנגב בעדינות שלא לשחות או לקרוא את הנייר? צריך לקחת לא אחד או שתיים, לקחת שתיים, שלוש, ארבע, ואז ממילא אין פה פסיק רשל, לא של קריאה ולא של שחיתה. הפסיק רשל של שחיתה או של קריאה יכול להיות כשאתה לוקח אחד או שתיים. אבל אם אתה לוקח קצת יותר, שלוש, ארבע, אז אין פסיק רשל, לא של קוריאה ולא של שוחט, גם אם אתה לא מנגב בעדינות. האם מותר להשתמש בסנני מים שממוקמים בדרך כלל מתחת הקירים במטבח בשבת? ועוד, טוב, זה כבר עוד שאלה, אבל קודם כל השאלה הראשונה. סנני מים שממוקמים מתחת לקירים במטבח בשבת, אסור להשתמש בהם בשבת, דיברנו על זה בעריכות, לא עשרות פעמים, אלא מאות פעמים, וכתבנו על זה תשובה מאוד ארוכה בהלכות שבת חלק ב' בדיני בורר בסוף, מי שרוצה יעיין שם ירווה נחת. אין להשתמש בסנני מים שמוקמים מתחת הכיור. תמלא בקבוקים לפני שבת, שים במקרר, שים איפה שאתה רוצה, אל תשתמש בשבת. אלא אם כן יש לך מחל הגירה, אחרי כל מערכת הסנים יש לך מחל הגירה, ואתה סוגר את הכניסה של המים של הברז הראשי, ואז אתה בעצם פותח את הברז הקטן מעל השיש, ויוצאים לך מים מסוננים ממחל ההגירה, זה מותר. וגם זה רק בתנאי שבין מחל ההגירה שבין מחל ההגירה לברז הקטן שמוקם על השיש אין עוד צנן, כי אם יש שם עוד צנן אז שוב פעם אנחנו נמצאים בבעיה. קל וחומר שבמיני בר שאין לו עוקף סנן לסנן שלו אין להשתמש, גם אם יש לך פיקוד שבת וקשרות הכי מהודרת. אם אין לך צינור שאתה סוגר ברז, פותח ברז, זה אומר שהסנן שלך פעיל בשבת, ויש בזה איסור גמור של חשש דאורייתא של בורר. צריך להזמין מישהו שעשה לך עוקף סנן, בשבת המים ייכנסו ישירות מהראשי לבית קיבול ולא דרך הסנן. איך תדע אם יש לך עוקף סנן או לא? אם אתה עושה פעולה ידנית בסגירת ופתיחת ברז, יש לך עוקף סנן. אם לא, אין לך עוקף סנן. בדרך כלל, כל המיני ברים של פיקוד שבת לוחצים על איזה כפתור, וזה מכניס את המכשיר לפיקוד שבת. אם אתה לא עושה פעולה ידנית בנוסף של פתיחת וסגירת ברז, אין לך עוקף סנן. האם מותר ללקות פירות וירקות במי סבון למספר דקות לאחר שנשטפו מתחת הברז להסרת חול וכדומה? אסור להשרות פירות וירקות בתוך מים, כמובן בשולחנו בסימן שניתת סעיף ח', אלא צריך לתת להם שטיפה בברז, ואז כל החול יוצא, ואז מותר להשרות אותם או בשביל החומרי ריסוס שיצאו, שזה פסולת שלא נקראת לעין, או בשביל התולעים שלא ברור שנמצאים, זה מותר. אבל אם יש חול, אסור להשרות אותם, צריך לשטוף אותם קודם בברז, כי ההשריה שלהם, כיוון שהפסולת נקראת לעין, זה איסור גמור של בורר. אני מורה, ויש בבית הספר הרבה ספרים, רציתי לקחת כמה עמודים מאחד הספרים, לתת תוספת תרגול לאחת הבנות, התקשרתי למחברי הספר, לא מוצאים לאור, לא, אני לא זוכרת, והם לא הסכימו, שהצלם כמה עמודים בודדים. האם אני צריכה להתייחס לסירוב הזה, גם ביחס לספרים אחרים? אם מדובר לא בצילום לכל הילדים, ולא בצילום המוני של המון 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 דפים מהספר, אלא כמו שאומרים פה, לאחת הבנות, כמה עמודים, לא צריך לבקש רשות על זה, אפשר לך תחילה. אדם שנאנס וקם סמוך לסוף זמן תפילה, ויש בפניו שתי אפשרויות, להתפלבל בבית לפני סוף הזמן, הכוונה שמדובר כאן לפני סוף 4 שעות, כי אם זה לפני חצות, אז פשוט שצריך להתפלל לפני חצות, אחר כך לא להתפלל. אז יש לו שתי אפשרויות, או להתפלל לפני סוף הזמן, דיין לפני סוף 4 שעות, או להתפלל בבית הכנסת לאחר סוף הזמן, אחרי 4 שעות, מה עדיף? ואם בנוסף, אם יישאר להתפלל בבית, תפילתו תהיה מתונה יותר. עדיף להתפלל ביחידות לפני סוף 4 שעות, מאשר בציבור אחר 4 שעות. חוץ מהברכות קריאת שמע שאי אפשר להגיד, גם לגבי תפילת עמידה זה ככה, שזה רק תפילה בדיעבד, כך כותב המשנה ברורה בסוף סימן ממתת, וגם בסימן רשלמת ג', וכך נוקטים הפוסקים, שתפילה ביחידות לכתחילה, עדיף מתפילה בציבור בדיעבד. מכיוון שתפילה אחר סוף 4 שעות זה תפילה בדיעבד, עדיף ביחידות לכתחילה, לפני. אבל כמובן, זה צריך להיות רק מי שנאנס וכדומה, לא לארגן ככה את החיים, חס וחלילה. אדם בראש חודש אמר לי רצון הראשון ונזכר שעולם מראה לבעבו. ובדיוק הציבור חזים בקדושה. האם יענה עמהם קודם שיחזור לרצה? לא. מכיוון שעכשיו הוא צריך לחזור לרצה, זה נקרא שהוא נמצא ברצה. נמצא ברצה לא עונים. אדם שלוקח כדורי אנטיביוטיקה וצריך לקחת אותם עם אוכל. מה יכול לו לעשות ביוצא המתמוז? האם יש הבדל אם האנטיביוטיקה הזאת לא פועלת את פעולתה בלי אוכל, או שיוכל לפעול גם בלי אכילה, אבל זה לא טוב לקיבה. רוב האנטיביוטיקות שאומרים לקחת עם אוכל, יוכל לפעול גם בלי אוכל. באופן קבוע לקחת בלי אוכל זה לא טוב לקיבה, פעם אחת לא נורא. יש בודדים של כדורים שצריך דווקא עם אוכל שזה נותן את האפקט, בלי זה לא נותן את האפקט, ולכאלה, מה שצריך לעשות, לקחת קצת מים למרר אותם ולשתות את זה עם המים. כי בכזה מצב זה יכול, זה מספיק בשביל זה. בכזה מצב זה מספיק בשביל זה. יוצא להתפלל לפעמים בבית הכנסת מאוד צפוף, ומחמת הצפיפות שם אנשים נוהגים לפסוע לתוך 4 עמודים של המתפלל. כנראה סומכים על המקילים, האם מותר להקל? לכתחילה לא מקילים בדבר הזה, לעשות עושה שלום תוך 4 עמודים של המתפלל, רק בשעת הדחק מקילים. סומכים על הסוברים שעיקר הטעם משום ביטול הכוונה, והיום לא כל כך מכוונים, על זה סומכים, אבל לא לכתחילה. בקשר ליתר שימור בסלנים, אחר המתנת כדקה, עד שמיים הראשונים הולכים לאיבוד. האם יותר זה שייך גם, כאן לא מדובר פה על מיניבר, מיניבר ודאי שזה לא שייך, כי צריך שכל המיניבר יתרוקן. מדובר פה על הסלנים של מתחת לשיש, מתחת לכיור, שיש את הברז בעל השיש, אז אם פותחים את הברז, והמים הולכים לאיבוד למשך דקה, אז בכזה מצב בעצם כל המערכת התרוקנה, ועכשיו כל מה שנכנס מסתנן זה מותר על פי שיינתן צפתד. אז הוא שואל, האם יותר זה שייך גם בבניין החדש אצלנו, אשר טעם המים לא לסנים לא ניתנים לשתייה מחמת טעם הפלסטיק חזק שנותן את הצנרת החדשה למים. ברגע שאם רוב בני אדם, מצליחים לשתות את הדבר הזה, אז אפשר להקל בדבר, וגם אם לא, כיוון שהפסולת לא ניכרת לעין, נחלקו בזה רב שלום זלמן אוירבך ורב אלישיב. מה הדין כשהפסולת לא ניכרת לעין, והוא לא מסוגל לשתות את המים מחמת הטעם שלהם? מרן הרב אלישיב באמת אומר שאסור. מרן רב שלום זלמן אוירבך אומר שמותר. אז אם זה המצב, אז בבניין שלכם, אז יש לכם על מה שתסמוכו. אם דקה אחת המים ילכו לאיבוד, בסננים והמים יזרמו, יש על מה לסמוך. אם אפשר למלות לפני שבת, עדיף. מה איסור בכיבוי חשמל שאין בו חוט לאט, לשיטת הסוברים שחשמל אסור משום נולד? זה לא כך חזוניש, לפי החזוניש זה סותר, לא לפי החזוניש, האיסור בכיבוי חשמל משום זילות הדשפטה, שזה איסור מאוד מאוד חמור, ולפעמים הוא יותר חמור מעיקר הדין, כמו שהחזוניש בעצמו כתב לגבי משהו אחר, בסימן נון בית סיף קטן ואב. אם בעל הבית קבע מזוזה ושוב נתן לאדם אחר לקבוע, מזוזה אחרת, כן? האם יש לו לברך? התשובה היא שכן, כל מזוזה צריך לברך, רק אם אתה בעצמך קובע את כולם, באחד פתרת את כולם, אבל אם שתיים קובעים, כל אחד מברך. שאלה שנתקשו בה רבים, גם בבית תורה הלכה למעשה, מה הדין טלטול מן הצד, לצורך דבר היתר כגון מקומו, כשאין אופן טלטול אחר, אלא רק על טלטול מן הצד. כגון כוס עם משקים מוקצים מחמת גופם, שמן מנוע, חומר ניקיון ועוד. האם זה תלוי בטעמי היתר וטלטול מן הצד? לא, זה לא קשור לטעמי היתר. אנחנו נוקטים להלכה שטלטול מן הצד נאמר גם בדבר שדרכו בכך. גם בדבר שזה הדרך, זה נאמר טלטול מן הצד. אבל פה, השאלה פה מאוד עמוקה, ואני בעצמי הסתפקתי בזה, ואין לי פשיטות לדבר הזה, שדבר שאי אפשר לטלטל אותו באופן אחר, רק באופן הזה, יכול להיות שזה לא נקרא טלטול מן הצד. זאת אומרת, אם אני מטלטל למשל תיק, שבתוך התיק יש נגיד אנשים שנוסעים בשבת ולא הספיקו לפנות את התיק לפני שבת, ובתוך התיק יש בגדים ופלאפון, או בגדים וכרטיס אשראי או כסף. זה רגילות ככה לטלטל כרטיס אשראי וכסף ופלאפון בתוך תיק, נכון? אז אבל זה לא רגילות הבלעדית, אפשר גם לטלטל את זה ביד, זה לא הרגילות הבלעדית לטלטל, זה לא האפשרות הבלעדית. אז לכן באמת זה נקרא טלטול מן הצד, אם אפשר לנער מחשש שפסד, מותר להעביר את התיק בחדר לחדר. אבל פה כשיש לך כוס עם נוזל מוקצה, עם נוזל מוקצה, הרי אין אפשרות לטלטל נוזל מוקצה בלי כוס. זה חייב להיות בתוך משהו. אז בזה באמת יכול להיות שזה לא נקרא טלטול מן הצד. אין לי פשיטות מוחלטת לדבר הזה, לא לאסור ולא יותר, אגב שיותר מסתבר לאסור, אבל עדיין אין פשיטות מוחלטת לדבר הזה. דרך אגב, אומרים פה שמן מנוע, זה נכון, זה מוקצה, חומרי ניקיון. חומרי ניקיון זה לא מוקצה. אקונומיקה וכדומה זה לא מוקצה, אפשר לשטוף עם זה את האסלה. לגבי קווקר, מהיר הכנה, ברגע שמרטיבים אותו במים, חלב או יוגורט, הוא כבר מתרכך ונמוח. מה ברכתו בפני עצמו? בורא פרי אדמה. מה ברכתו כשמרטיבים אותו במים וחלב? בורא פרי אדמה. מה ברכתו אם מוסיפים אותו לביצה רכה ומתקנים במחוות? בורא מיני מזנות, כי זה כבר מבושל. הקווקר הוא גרעינים של שיבולת שואל. וזה לא גרעינים שלמים, זה גרעינים חתוכים. גרעינים חתוכים, כמו שאנחנו רואים אותו, זה לא שלם. זה חתוך. ברגע שזה רק עם מים, עם חלב, זה אדמה. ברגע שזה הפך להיות מבושל, זה בורא מיני מזנות, כמו שבא בסימן רשח, ציף ב', ציף ד'. האם לשים בצק ומוסיפים אותו תוך זה כבר שאלה חדשה. דרך אגב, אם נרביבו אותו עם חלב באופן שהוא נדבק טוב טוב ונהיה כמו עיסה, אומר רב שלום, אז המנה יובך זה מזונות ועל המחייה, כי זה כבר נהיה כמו עיסה, כמו תפשיד. לשים בצק ומוסיפים אותו לעיסה תוך כדי לשם במיקסר, האם הוא מצטרף לשיעור חלה? כן, הוא מצטרף לשיעור חלה, כי סוף סוף, כעת הכל נהיה בצק אחד גדול. האם מותר לברור לאיבוד? אמרו לי שזה תלוי בטעמים, יש לה בורר ביור לך בטעם, בורר ביצה. מה שתלוי בטעמים זה אם אני בורר ולא רוצה להשתמש לא בזה ולא בזה. לא לאלתר ולא לאחר זמן. אבל אם אני בורר אשר לאיבוד, אז נראה שאפשר להקל לדעת כולם, כמו שמבואר בחזוניש בתחילת סימן נ"ד. אשמח שהרב ייתן גדר ברור לכל אדם, אברכים ושאינם אברכים, מה מותר על פי דרגת האמונה והפרנסה של זמננו להשתדל לקנות ולכבד את השבת? ואילו דברים אין אדם נדרש לרכוש? כגון פירות ב-50 שקלים לקילו, היונות יקרים מאוד לסעודת שבת. כל אדם מבין שלא הולכים לקנות יין ב-2,000 שקל. וכל אדם מבין שלא קונים כל שבת דג ב-250 שקל לקילו. כל אדם מבין שקונים פירות ב-15-20 שקל לקילו. קונים דג ב-60, 80, 100 שקל לקילו. אפשר לקנות ינות ב-50, 100 שקל. אז איפה הגבול? מצד אחד כתוב, לבוא עליי ואני פורע. שהקדוש ברוך הוא אומר, הוצאות של שבת, אני מחזיר. לא רק לבוא עליי ואני פורע, אלא כתוב שהקדוש ברוך הוא מחזיר את כל הוצאות של שבת. מצד שני, כל אחד מבין שאי אפשר להשתולל בכזו צורה. אז מישהו אמר לי פעם, גדר מאוד, מאוד נכון. אני חושב שזה גדר מאוד מדויק. תקנה לשבת, בצורה שאתה קונה, בכמות ובאיכות, לפי אורחים חשובים שבאים אליך. אם באים אליך אורחים חשובים, ואתה רוצה לכבד אותם, נגיד ההורים שלך, אתה רוצה לכבד אותם, ביום חול. מה אתה קונה עבורם, ככה תקנה לכבוד שבת. השבת זה כמו אורח חשוב. ההורים שלך שבאים אליך ביום חול, אתה לא תקנה יין ב-2,000 שקל, ואתה גם לא תקנה דגים ב-250 שקל. אתה תקנה משהו ממוצע, משהו מאוזן, זה גם משתנה בין כיס לכיס, כן? זה הגדר, זה המדד. עד כאן שאלותיכם להיום, באמצעות הפקס והאתר, וכעת שאלותיכם ב-03-593-93-03, 03-500-9393, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפה לשאלותיכם מאזינים. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שאלתי לרב, השם יאריך ימים ושנותם בנעימים.
אמן, בכן
אמן. שר כוח.
אמן.
שאלתי לגבי, אני מזר, מקפיד לתרומות ומעשרות, להביא מעשר ראשון ללוי, כדי שולחן ערוך, כמו שפה עובדיה, בחזן עובדיה, תרומות ומעשרות, גם כתב. ויש לי פעמים שיש לי כמות מאוד קטנה, למשל, הספרתי עכשיו פלפלים, כמה, 4-5 פלפלים קטנים, וזה כמה ממש טבעות קטנות. מה, לא, זה לא הדבר שראוי לתת, מה לעשות מזה?
לכתחילה צריך לתת, ודאי, בלי שום ספק. אבל אם אתה לא יכול לתת, כי אתה חושש לבזות אותו, אז אתה יכול לפדות את זה ולהביא לו את הכסף, אבל גם כסף אין איזה שום משמעות. אז אין לך הרבה אפשרויות.
טוב, אני יכול להגיד למי שאני מלא קבוע, למשל, כאילו, יצא לי לעשות את זה, השאלה אם זה נכון, כי שומעת משהו בסדר הזה, שיש לי כבר, אני אמרתי למור, שאתה מאוד קטנה, אני אמר לך, כסף,
שאלה... אני לא שומע אותך, שמה? אתה בלי קליטה.
יש מי שאני יכול להגיד לו... רגע, שומעים אותי עכשיו?
כן.
יש מישהו שאני יכול להגיד לו, או לא, לא חושב שהוא יתבזל, מה שאני אגיד לו מראש, יש לי כמות מאוד קטנה, אני אמיר את זה בכסף, אני אעביר לך את זה, או שתגיד לי לשים את דקה.
מצוין, זה מה שאמרתי. אם יש לך כזה אפשר, זה מה שאתה עושה.
אני לא צריך לעשות איזה קניין. ולגבי הפדיון מעשר שני,
יש דברים שאתה חייב להפריש אותם מהמקום, אם לא, זה מטביל לך את הפירות, כן?
כן, כן.
תרומה גדולה ותרומת מעשר חייב שזה יהיה בחוץ, לא בפנים ולפדות, אבל במעשר של הלוי אתה יכול גם כן להוציא ולפדות ולפדות את זה בכסף ולתת לו, כן?
כן, לגבי עכשיו המעשר שני, שאני יכול על כמות סוכר, לחלל את זה על כמות סוכר, כל סוכר, כמה זה פרוטה, לאבד את זה בקיור, אם זה בסדר
הסוכר. כן, צריך שיהיה שווה פרוטה אבל.
מה זה, כמה נגיד
כוס פלסטיק? שווה פרוטה זה משהו כמו 10-11 אגורות. צריך לאמוד לפי הכמות של הסוכר, כמה עולה סוכר, ולפי זה לאמוד.
אז בסדר, בצורה כזאת, אין בעיה שזה לשפוך את זה
בקיור. שר
כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, מה דין לחמניות שפוי עם בצן בצוגן?
אם אפשר להגביה טיפת הכל, או שאולי בהפקה יגביהו באופן כללי את הכל של כולם, וככה נוכל לצאת את חובת כל השיטות, כן.
שמעתי לך מה להיות שפוי בצל מדוגן, שבצל מדוגן תגיעו במחת חלית, ואפו גם את הלחמניות בית הלוקסרי, שניהם לא בת יומה. האם מותר לאכול את הלחמניות עם חלב?
נחזור לשאלה לראות שהבנו את הדברים. אפו לחמניות בתנור בשרי שאינו בן יומו, כן?
כן, תנור אינו בן יומו.
לא בן יומו, בצל... תנור בשרי, ותגנו בצל במחוות בשרי, נכון?
כן, כן.
המחוות הבשרי בן... היה בן יומו או לא בן יומו?
לא בן יומו.
המחוות השרי היה לא בן יומו, ואת הבצל הזה עפו ביחד עם הלחמניות. בקיצור, גם המחוות עם הבצל היה לא בן יומו וגם התנור, כן?
כן, ועכשיו הלחמניות אני רוצה לאכול עם חלבי.
יפה. אז למעשה ככה, לבני אשכנז אסור לאכול את זה בחלבי. מדוע? מכיוון שהבצל הוא נקרא דבר חריף, ובדבר חריף לא שייך להגיד... נת ברנת, שנגיד שהבשר נתן טעם במחוות, ומחוות בבצל, ועדיין יתרה, וזה נקרא טעם ראשון או טעם שני, ולא שייך גם להגיד אינו בן יומו, למה? כיוון שנותן טעם לפגם בינו בן יומו, כי החריפות מולידה טעם לשבח, זה מה שבא בסימן צדיק ו' סעיף א', אז לבני אשכנז, אמנם זה לא בשרי להמתין שש שעות, אבל זה חזקת בשרי, שאסור לאכול את זה ביחד עם חלב, אבל בזה אחר זה מותר. לבני ספרד נחלקו השיטות. כי מה שמרן כותב בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן צדיק ו' סעיף א', סתם מרן כותב שמתי הבצל יש לו דין של חזקת בשרי, רק אם זה היה במחוות בן יומו, בסכין בשרית בת יומה, אבל אם זה בן יום בן יומו או לא, זה חוזר כללים של נת ברנת. אבל ביש שומרים מרן כותב לא ככה, אז אתה זווה שאנחנו פוסקים כי יש שומרים, ככה בני אשכנז נוהגים. בני ספרד זה מחלוקת. דעת הבן ישחי והקף החיים וגם האור לציון שצריך לחשוש ליש, רק בהפסד מרובה אפשר להקל. זאת אומרת, אם זה לא הפסד מרובה או דוחק גדול, נגיד עפות הלחמניות לשבת, זה דוחק מאוד גדול, דברים כן אפשר להקל, אבל אם זה לא דוחק גדול, לא מקילים. דעת מרן הרב עובדיה שאפשר להקל לך תחילה. זאת אומרת, זה מחלוקת בסיסית, כשמרן מביא סתם ל עתיר ויש אומרים לאסור. האם כוונתו לפסוק לך תחילה כדעת הסתם, זה כך נת מרן הרובדיה, ומה שהביא את האומרים משום כבודם, או לפי הבן ישחי וכפכם ואור לציון, לא, צריך לחשוש לך תחילה ליש, רק אם זה פסד מרובה אפשר להקל. אז בזה תלוי הנידון שלך. אבל אם זה לא היה בצל, אלא רק על החמניות, בתנור בשרי, שאינו בן יומו, אז לבני ספרד פשוט, שאפשר לאכול את זה ביחד עם חלבי, כמובן שתנור נקי, וגם לבני אשכנז יהיה מותר אם כבר עפו.
אפילו שלחמניות הם חמים, כאילו אם זה בלי בצל.
אם זה בלי בצל, אפילו שלחמניות חמות, גם לבני אשכנז מותר כי התנור לא בן יומו.
ואם זה עם בצל, יש משהו שאסור לך תחילה לאפות את זה,
לאכול את זה? לאפות אפשר לך תחילה. כל הנידון, האם אפשר לאכול את זה עם חלבי או לא? זה היה נידון שדיברנו.
אין בעיה של לחמניות חלבי. בלי יקר, אין מה
ש... דבר. בבקשה?
אני שואל, אם מותר לך תחילה כאילו לאפות את הלחמניות עם בצל, אפילו שלא לאכול את זה עם חלבי.
כן, כל מה ש... כן, כל מה שאמרו שלא לאפות פת עם בשר, או פת עם חלב, ויורדיה בסימן צדיק ו', זה ממש עם חלב ובשר, שפה זה מכשול גדול מאוד. אבל פה שזה ספק על ספק, עד כדי כך לא חוששו.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
הרב מדבר יחזקאל מאלעד. הרב היה השבוע בעזרת השם היה בליל שני בקת הלבנה, ומישהו בבית כנסת הלך דרך ביחיד, ועכשיו הרב זה לא חורש.
מה היה? מה אמרת? מה היה? לא הבאתי מה אמרת היה.
הרב, ביום ראשון בערב היה ברכת הלבנה ליל זין, ומישהו בבית כנסת הלך דרך ביחיד, ביחיד ברכת הלבנה. ואמרנו לו עכשיו שזה קיץ ולא חורף, אז יש עניין דווקא לחכות למוצא שבת, ולא... אז הוא אמר לנו, זה הרבה זמן, מיום ראשון עד מוצא שבת, זה שישה ימים, אז יש דין זריזים מקדימים, מה הרב אומר?
אני אומר שזה מחלוקת בפוסקים. יש אומרים באמת, זרזים מקדימים עדיף על מוצאי שבת. ויש אומרים שלא, שעדיף מוצאי שבת, לא רק בגלל שזה חשיבות, אלא בגלל שעיקר ברכת הלבנה, כמו שרואים במרן השולחן בתו חווה, זה מוצאי שבת, כי זה כמו מקבל פני שכינה ובגדים מבוסמים. אז אם זה היה חורף, היינו אומרים לא להמתין, כי יכול להיות עננים וכדומה. אם זה קיץ, אפשר להמתין למוצאי שבת, כן. אבל אי אפשר להגיד לו שהוא טעה.
הרב, אפילו ביחיד, הוא עשה את זה ביחיד, גם אפשר.
נכון, אף על פי כן אי אפשר להגיד לו שהוא טעה, כי יש פה מעלה של זריזים מקדימים, ויש דעה שאומרת שאם עד מוצאי השבת זה יהיה אחרי י' א', כמו הפעם הזאת, אז לא לחכות למוצאי השבת. כמו שהרמה שם כותבת, אף חבב.
הרב, הרב, מישהו אמר לנו בבדיחות הרב, שבברכה אנחנו אומרים, עטרת תפארת לעמוסי בטן. ומתי הבטן עמוסה? במוצאי שבת הרב, לא בימות חול.
טוב, בתור הלצה זה דבר יפה ונחמד, אבל לא נקבע מזה הלכה.
טוב, חזק וברוך הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול בבקשה, עכשיו יש הרבה שעוברים מחברת חשמל לשעונים חכמים כדי שאי אפשר לקבל הנחות בחשמל לזוגות אחרות. האם יש בעיה עם המונע החכם של חברת חשמל? לא דיגיטלי, יש לה מונע חכם שהם יכולים לקרוא אותו מרחוק.
אני לא מכיר את זה, אולי תניח אותי קצת בעניין.
יש, היום יש משהו חדש, זה כבר כמה חודשים, שחברת חשמל, קודם כל היא מעצמה עוברת לשעונים חכמים. שעונים חכמים זה אומר שהם לא יצטרכו לשלוח מישהו שיקרא את השעון, אלא הם מרחוק, הם יכולים לקרוא את השעון.
כן, מובן.
עכשיו, יש חברות עכשיו שיצאו, כמו סלקום, אסבאס, כל מיני חברות כאלה, שהם באיזושהי צורה, אני לא יודע איך בדיוק זה עובד, העניין העסקי שלהם, אבל אפשר, הם מוכרים את החשמל ביותר זול, בין 5-15%.
זאת אומרת שבמקום להיות מנוי אצל חברת חשמל, אז אתה מנוי אצל חברה X, והם כביכול כנראה הם קנים חשמל מחברת החשמל, ומשווקים אותו ב-5-15% יותר זול, זה מה שאמרת?
כן, 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 ממש ככה, אנשים לא יודעים את זה, אבל זה ככה ממש.
כן.
עכשיו, כדי לעבור אליהם, הם דורשים לבקש מחברת חשמל, חלקם יש להם כבר מונים חכמים, חברת חשמל הולכת להחליף בכל הארץ, הם כבר התחילו תהליך כזה, אבל זה לוקח הרבה זמן. והם מבקשים כדי שיהיה אפשר לעבור, אז לבקש מחברת חשמל את המונה החכם. משלמים על זה, זה 260 שקל, וחברת חשמל באה ומתקינה מונה חכם. השאלה אם יש בעיה עם המונה החכם הזה.
אני לא רואה איזה בעיה עם מונה חכם, כי המונה חכם בעצם מה הוא עושה? הוא עושה שאפשר לקרוא מרחוק. עכשיו נכון. בשבת אף אחד לא עובד, הם לא יקרו לך מרחוק נכון. את המונה בשבת. לא, סל, לא נכון. החברה שקנית את החשמל ולא חברת חשמל.
נכון.
אז אני, זה לא כמו במים... במונה החכם שאתה עושה פעולה, זאת אומרת אתה פותח את המים והפתיחה של המים היא מפעילה את המונה הדיגיטלי, לכן צריך פיקוד שבת. פה קודם כל אתה לא פותח חשמל בשבת, וגם אתה פותח חשמל בשבת לא זה מה שמפעיל את המונה, אבל איך שלא אתה לא פותח חשמל בשבת, הכל פתוח ועומד.
נכון.
אז גם אם נגיד שהזרימה של החשמל מפעילה את המונה, אבל זה לא מה שאתה עושה בשבת, זה לא מים שאתה פותח בשבת, והם לא יושבים לקרוא את ה... את החשמל בשבת במקומות שלהם, כי שבת כולם לא עובדים. אז לכן, אני לא רואה בזה שום בעיה.
אני רק אמרתי שאולי יש בעיה לאדם חילוני שהוא יעשה את הדבר הזה, כי יהיה לו עוד פעולה בשבת. אבל אנחנו לא...
טוב, אדם חילוני, אני לא חושב שהוא יקשיב לך לעשות או לא לעשות, כי זה לא הנושא, הוא מדליק חשמל בשבת, אז בטח... בטח המוני לא מעניין אותו, זה לא... זה כמנדלייטה.
אם הוא שואל להחליף, הייתי אומר שלא יחליף, כדי שלא יהיה לו עוד ריבוי.
כן, זו השאלה באמת, האם באמת יש פה ריבוי, האם באמת כל פתיחה של חשמל, כל הדלקה של חשמל, מכניסה את המוני לפעולה.
זה עושה רישום.
אם זה עושה רישום מיידי, אז אין לכן עמי, אז לא להמליץ להם לעבור לזה, כן. לא שישמעו לך, אבל בסדר, כן.
בסדר, שאל כוח על הכל, הרב. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום.
שלום, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
של כוח קודם כל על כל הספרים, ממש 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 נהנים מזה.
תודה.
אני שריתי ככה כל פעם בסעודות, וקוראים כל פעם בסעודות בהלכות שבת. ממש ממש תענוג.
תודה.
רציתי לשאול, אני עד היום השכרתי דירה לגוי, ועכשיו אני צריך לעבור לדירה. עכשיו רציתי לשאול על כל הפרטים האלה של מה שצריך לעשות בדירה. אמרו לי שצריך לצבוע את הדירה שגוי
עושה. לצבוע את הדירה כדי שכל התומעה שנדבקה בקירות תיעלם. הצבע okay. כאילו זה משהו עליה. ומה אתה רוצה לשאול?
יש הבדל אם הוא צובע או אני צובע, זה משנה? כי
זה לא משנה, זה לא משנה. אם הוא צובע ויוצא, זה לא משנה. אם הוא לא ממשיך לגור אחרי הצביעה, זה לא משנה מי צובע.
עכשיו, לגבי השיש, מה אני אמור לעשות עם השיש?
לגבי השיש והכיור, לא רק בני ספרד יכולים להקל, אלא גם בני אשכנז, להראות על זה מים, 24 שעות לא להשתמש, ולהראות על זה מים רותחים. כי הולכים לפי רוב תשמישו, רוב תשמישו זה בצולל. אף הפי שלדעת הרמה בדף נ"א לא הולכים לפי רוב תשמישו, אבל מפורש הוא כותב ביורד דעה בסימן קכ"א, שאם אין אפשרות להקל, לא בפסח, בשאר השנה, אז מקילים ברוב תשמישו. ורוב תשמישו זה בצולל, אני זוכר מספיק להראות מים חמים.
אז איך בעצם אני עושה את זה? אני שם את הקומקום ככה, שופך מים חמים, כמו בפסח כאילו, ואז אחרי זה מים קרים?
כמו בפסח, בדיוק, כמו בפסח.
כן. עכשיו לגבי הגז, קיריים וכל זה.
הם השתמשו לך בגז ובקיריים?
כן, יש שם.
איזה קיריים יש לך?
קיריים של גז רגילה, אתה יודע מה.
גז רגיל?
מה?
גז רגיל, לא גז חשמלי.
לא, 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 לא אינדוקציה, לא.
לא, יש אינדוקציה ויש חשמלי. אתה מדבר על גז רגיל, אש.
כן, 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 בדיוק.
כן. אז בכזה מצב, מה שצריך לעשות בעצם כמו בפסח. כמו בפסח, לנקות את זה טוב-טוב. ולהדליק את האש ולשים שם את הכיפות ואת המבערים ואת החצובות, כמה דקות, כן? 5 דקות, 10 דקות, את החצובות צריך או לעשות לזה הגעלה או להעביר אותם באש כדי שזה יהיה ליבון קל לפחות.
עדיף שאני אקח, יש לי גז שלי, יש לי תנור עם גז שלי, עדיף שאני אשתמש בשלי או ש...
עדיף שתיקח את שלך, כן.
הבנתי.
תנור זה בעיה. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה לא בעיה, גם הקיריים אפשר להקל כמו שאמרנו. תנור זה בעיה. תנור, אם נצלו שם, עפו שם דברים של טריפות, אז בהחלט זה מחלוקת גדולה מאוד אם אפשר להכשיר אפילו בדיעבד את התנור.
כן, כן, לא, תנור בסדר, תנור לא...
אלא אם כן, יש לך פירוליטי, פירוליטי שזה מגיע ל-500 מעלות, אז זה ניבול חמור, זה ודאי טוב.
כן, נכון. עכשיו, יש משהו לגבי... המקררים, אם שמו שם אוכל 24 שעות.
לא, לא, אין שום דבר. אין שום דבר. תוציא, תנקה, הכל בסדר. קבעו שניהם רק בדברים נוזלים, לא בדברים מוצקים. לא בדברים קרושים.
הבנתי?
אין דין קבעו בדברים שהם לא לחים, בדברים שהם רק מוצקים, בדברים שהם רק כמו ג'ל, כן? קרושים, אין בזה דין קבעו. כבושל, כמו שמביאה המשנה ברורה בסימן תס"ז, בשער הציון ממזיין כמדומני וגם בסוף סימן תפרש ממחת.
הבנתי. עכשיו סתם באופן כללי, זה נכון שאפשר להזכיר לגוי שזה בעייתי.
אין איסור להזכיר לגוי דירה בארץ ישראל, רק למכור לו דירה אסור. להזכיר לו מותר, אלא אם כן זה גוי שעובד עבודה זרה בבית, אסור להזכיר לו. אבל על הווח היא מותר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
בשבת נפל מהיד של התינוק נפל תפוח לרצפה ונדבקו בו פירורים. אני בטעות לקחתי סכין וניערתי את הפירורים מהתפוח.
מה לקחת?
סכין וניערתי את הפירורים שנדבקו לתפוח הכלוף. השאלה אם יש איזה סברה למה לא נכנסתי בבורר.
תראה, ברגע שנדבקו פעורים לתפוח, אז עכשיו יש פה נגיד שני מיני אוכלים, או אפילו יותר מזה, זה לא שני מיני אוכלים, זה פעורים מהרצפה, זה פסולת.
כן.
אז ברגע שאתה לוקח סכין ומשליך את הפעורים, זה נקרא בורר. אם היית לוקח את התפוח ומנער אותו בידיים, אז זה לא נקרא בורר, כי זה התעסקות ביד, זה נקרא כמו אוכל מתוך פסולת. ברגע שלקחת סכין, ועם הסכין הוצאת את אותם פעורים שנדבקו מהרצפה, זה ממש בורר פסולת מתוך אוכל לאלתר. נכון שיש שיטות בראשונים שפסולת מתוך אוכל לאלתר מותר, כמו שהביאור הלכה מביא בשם הברכי יוסף בסימן שי"ט סעיף ד', אבל ההלכה אנחנו פוסקים שאסור, שפסולת מתוך אוכל אפילו לאלתר אסור.
ויש סברה לומר שזה לא נקרא תערובת, כיוון שזה לא מורבה בתוך התפוח, זה רק עוטף אותו.
זה דבוק אליו, למה זה לא תערובת? זה דבוק אליו. ברגע זה דבוק אליו, זה תערובת.
הוא כמו קליפה.
מה קליפה? קליפה זה דבר שהוא גדל עם הפרי, אז אני אומר, זה דרך אכילתו. גם בקליפה, למה מותר לקלף קליפה? כי זה, ככה אוכלים, ככה אוכלים תפוז. תפוז זה בקליפה, ככה אוכלים, אבל פה זה לא ככה אוכלים.
לא נקרא שיש לו מקום מוגדר, זה הפרי וזה, הלכלוך הוא חיצוני לפרי.
לא, לא, ודאי שלא. ודאי שלא. אין כזו צברה. הצברה נאמרה דווקא בקליפה שזה גדל ככה, וזה נקרא צורת אכילתו על ידי קילופו. אבל פה שזה לא משהו שגדל ככה, אלא משהו מקרי, זה נקרא תערובת. זה נקרא תערובת.
ומה זה שונה מלשטוף פירות?
שוב פעם, כי לשטוף זה דרך אכילה. פרי מלוכלך, איך אוכלים אותו? שוטפים אותו. אבל לא משפשפים ביד. כמו שמרן בעצמו בסימן שינוי סעיף ח' כותב, שאם יש לך קרשינין או כל מיני פירות וירקות כאלה מלוכלכים, אסור לך בידיים לשפשף את זה בידיים ולאכול את זה.
השאלה עכשיו, האם אני חייב...
למה? כי זה נקרא בורר, אבל לשטוף בברז זה דרך אכילתו. איך אוכלים פרי מלוכלך? שוטפים אותו בברז.
האם צריך לצום 40 יום?
לא צריך לצום 40 יום, אלא צריך לבדות את זה. איך אתה פודה את זה? אז כך מבואר ברמה, בשביל המדע לציף חבב, שאפשר לבדות את זה. איך אתה פודה את זה? אתה נותן 40 שקלים לצדקה, ואם אתה יכול 80 שקלים לצדקה, וכך אתה פודה את התענית, את ה-40 יום. וחוץ בזה צריך להוסיף עוד 50 שקלים לצדקה כנגד הקורבן, כי זה נעשה בשוגג, דורייתא בשוגג, כנגד הקורבן.
שר
כוח,
תודה.
כן, כתבנו על זה בהליכות שבת חלק ב' את כל סדר החישובים, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום. שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי קינוח בסעודה.
כן, אם אפשר להגביע טיפה את הקול, או שבהפקה ירימו את הקול של המאזינים. כן?
כן, אני אומר, ישבנו לאכול סעודה, בסוף הסעודה סיימנו לאכול הכל, אשתי נזכרה שיש לנו תירס קלחים. אוקיי, הוציאה את התירס קלחים, שהוא שלם, והביאה את זה לאכול. עכשיו, התלבדתי אם אני צריך לברך על זה או לא. מצד אחד, תירס רגיל, כן, זה כן דבר שבא מחמת הסעודה, אבל קלחים בדרך כלל לא מביאים את זה לתוך הסעודה, זה כן קינוח. שאלה איך מגדרים את זה, אם יש לחלק בין שלם
תראה,
ללא שלם.
תראה, אם הרגילות בעולם להביא תירס קלחים לקינוח, אני לא בטוח שאתה צודק, אז אפשר לברך על זה. אבל אם הרגילות בעולם להביא את זה בתוך הסעודה, ואתה החלטת להביא את זה לכינוח, אז בטלה דעתך ואתה לא צריך לברך על זה. זה הגדר שצריך להוביל אותנו, כפי שירחנו בהליכות ברכות, בסימן קוף עין זין.
ראיתי את הגדר הזה, ראיתי את הגדר הזה היום בדיוק בספר של הרב, אבל השאלה היא האם הולכים, על מה לא מברכים בסעודה? על דבר שהוא בא ללפת את הפת, או על דבר
לא,
שהוא כל דבר
שהוא בא לסבוע, או ללפת את הפת, או לסבוע. למשל, דייסה, זה לא בא ללפת את הפת, קוסקוס לא בא ללפת את הפת, אבל זה בא לסבוע. אז אם אדם החליט להרפיא דייסה בסוף הסעודה לקינוח, הוא לא יברך עליה. והוא עדין, דבר שמלפת את הפת, כמו למשל חומוס, הוא יחליט לאכול בסוף הסעודה, חומוס, סלט חומוס לקינוח, לא יברך עליו, בטלה דעתו. מתי לא אומרים בטלה דעתו? דבר שיש רגילות, פירות, יש רגילות, פיצוחים, יש רגילות להביא לקינוח. אני חושב שתירס קלחים אוכלים את זה בתור חלק מהסעודה, לא בתור קינוח. אבל אני לא בטוח בזה. אני לא בטוח בזה.
גם הגדולים?
הגדולים והקטנים, מה זה משנה? אבל אני אומר לך למפורש, אני לא בטוח במציאות. זאת אומרת, הגדר ההלכתי שאמרתי לך הוא גדר ברור, על פי השלב ועוד מה שכתבנו שם. אבל מבחינת מציאות, צריך לבדוק מה המציאות בעולם בדבר הזה. חושבני שהמציאות כמו שאני אומר, אבל אני לא בטוח.
אם אני רוצה לאכול עגבניה, אחרי שסיימתי לאכול הכל נגמר, אני עכשיו רוצה לאכול עגבניה.
יפה, הנה דוגמה טובה, אתה עכשיו רוצה לאכול עגבניה לקינוח, אתה לא מברך עליה. למה? כי מי אוכל עגבניה לקינוח? מלפפונים ירוקים, יש אצל הפרסים כזה מנהג שמביאים מלפפונים לקינוח. אז אצל הפרסים באמת יצטרכו לברך על זה, אבל עדות אחרות ודאי שלא יברכו, מי אוכל מלפפונים לקינוח?
חזות שאלה קטנה, לגבי חילת פרס, נראיתי זה היום שחילת פרס היא בעצם שלוש ביצים או ארבע ביצים, יש בזה מחלוקת בין הפסחים, תוך כמה שיעור של כמה זמן זה, 3 דקות, 4, 7 דקות. ניסיתי להבין, כזית אחת בפסח, 2 דקות.
טוב, אנחנו לא נוכל להאריך, מכיוון שביקשנו מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, אני רואה שהשאלה היא לא כל כך קצרה, אז נצטרך לשמור את זה לפעם הבאה, או שתסתכל בספרנו הליכות ברכות, בסימן ראשיות ששם הערכנו בכל הגדרים הללו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה רב.
שלום וברכה.
מדבר אנחנו מבנת, ואני הייתי, זכיתי להיות אצל הרב בחילון.
אם אפשר להגביע בבקשה את הקול.
כן. מדבר אנחנו מבנת.
הרב בנת, שלום וברכה, היית בחילון האחרון, כן.
כן, אז אני רוצה לשתף את הרב ואת המאזינים שבטח מתעניינים, שיש בזה תועלת מאוד מאוד גדולה בשביל, גם בשביל האיכות של הלימוד, גם בשביל ההתמדה של הלימוד, ואני רוצה להודות לרב גם כן באופן אישי על הזכות שהייתה לי.
יפה, יישר כוח גדול מאוד, ואם כבר דיברת אז נזכיר שהחידון להלכה למעשה העולמי, שיהיה בעזרת השם בשנת תשפ"ד, הולך להיות הלכות ברכות, מסימן קוף נולחת, עד סימן רש למתת, וכמו שהרב בנט אומר לנו פה, בתור אחד שהיה בפנים, אז זה קניין אמיתי לכל החיים, לא רק בידע ובהיקף הגדול שמקבלים, אלא גם יודעים ללמוד היטב את הדברים, הלכה למעשה, לדמות דבר לדבר, וגם יודעים לנצל את הכוחות עד תום, וגם רואים שיש הרבה זמן להתמיד. יפה.
לגוף השאלה, השאלה שלי לגבי להפקיד כסף בצורה חודשית בגמ"ח המרכזי, כשאומנם בלי התחייבות, אבל זה, איך שזה היום, 100% הם נותנים את ההלוואה כפי מה שהם מתכננים. אומנם חצי מזה, חצי או סכום אחר הולך למענק, אבל השאלה היא לגבי החלק שלא הולך למענק, אלא נשאר כפיקדון, אצל הגמ"ח המרכזי, אם אפשר לחשב את זה ממעשרות, לכתחילה, או שזה לא לכתחילה.
איך זה הולך בדיוק? שחלק, אתה נגיד כל חודש תורם 100 שקל, ואז מה?
אם אני תורם 100 שקל לצורך העניין, אז בתום תקופת ההלוואה, התרומה, אז היא הצטבר בסביבות 10,000 שקל לתרומה, אני אקבל הלוואה של 100,000 שקל, ומתוך זה אני אקבל 5,000 שקל מענק.
אתה בעצם תרמת, שנייה, בוא נעשה סדר, אתה תרמת 10,000 שקלים, וכנגד זה קיבלת הלוואה של 100,000 שקל. כן? כן. עכשיו, מתוך ההלוואה של 100,000 שקל, כמה מענק יש לך?
בסביבות 5,000 שקל.
זאת אומרת, יוצא שאתה תרמת 10,000 שקל, 5,000 שקל נשאר אצלהם, 5,000 שקל חזר אליך.
כן, אז השאלה שלי זה לא על החלק של המענק, על ה-5,000 שקל שנשאר אצלם.
החלק, 5,000 שקל שנשאר אצלם, אתה יכול לחשב את זה בכספי מעשרות, כן. ברוך תהיה. נזכיחים שבית אורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות מימה, כוכבית 5047, תושבי חוץ לארץ 0799-713-155, ארץ ישראל כמו שאמרתי כוכבית 5047, גם קו תוכן גדול מאוד וגם שאלות בכל תחום ההלכה, הכל בכוכבית 5047, ומי שמעוניין לקבל את העלון למייל שלו כל שבוע, ישלח בקשה לכתובת מייל HL 5047 5047 HL 5047 5047, יקבל עלון וגם גילינו מרוצה. כאן הגיעה תוכנית לסיומה, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאורי וולמן, שלמה פולק, יהיו שלום, שבת שלום.